טוב, ערב טוב, מוריי ורבותיי. קצת רחוק, אז נתקרב קצת. אנחנו ננסה היום לגעת, לנסות להקיף, לתת איזשהו מבט כללי על כל מה שקשור למלאכות בשנת השמיטה וכל מה שנוגע לטיפול בגינות. עבור מי שמשתתף בשיעור בשבת, זה יהווה איזשהו סיכום ושורה תחתונה ואיזשהו מבט על לגבי רבות מהסוגיות שעסקנו בהן. אז אבא ונתחיל, ואפשר תוך כדי הדברים גם לשאול שאלות. בואו נתחיל, אני רוצה רק להתחיל עם איזה סרטון בשביל האווירה.
הכל בדיוקם, אני אעשה שלי ונאמון לעשות שלו, אני כן המקצוע שלו.
בשביל רק להיכנס קצת לאווירה, לבית זה מפתיע לו שיש פה קצת. טוב, אנחנו נתחיל קודם כל עם הרקע של הדברים. יש כאן הרבה שאלות בשבילה, אני לא רוצה לחזור על דברים ידועים. טוב, נתחיל עם היסודות. נתחיל עם הפסוקים בתורה. אני רוצה רק להסביר את המסגרת של הדברים. אני מתכוון לגעת, אנחנו נגע כאן עכשיו בכל ענייני הדברים שמותר ואסור לעשות בשמיטה, והשיטה תהיה לגעת קודם בכללים, ביסודות, ומשם נגיע לפרטים ולמקרים ולגינות ולעציצים ולכל מה שכרוך. אני מבטיח לכל אחד שבסוף הערב הזה, כל אחד וכל אחת, יהיה כאן שלושת רבעי פוסק בענייני שמיטה, ואם לא פוסק אז לפחות בבחינת שיודע לשאול ולא בבחינת שאינו יודע לשאול. אז את הדבר הזה עושים, יודעים את היסודות, את הכללים, ומתוך זה נגיע לפרטים. התורה אומרת בפרשת, ואם זו חזרה עבור מי שמשתתף בשיעור, אז זו חזרה טובה. התורה אומרת בפרשת, בהר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, רואים את האותיות בסוף, כן, מבחינת התאורה, זה בסדר? כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. וכאן אנחנו כבר רואים מהסגנון ושבתה הארץ שבת להשם, שהארץ צריכה לשבות. לא רק האדם צריך לשבות, אלא גם הארץ צריכה לשבות. גם אם אני לא עובד בשדה שלי, בגינה שלי, אלא גנן שלי עובד, או מישהו שאני מזכיר לו בית או דירה עובד בגינה ששייכת לי, שהיא בבעלותי, גם אז ושבתה הארץ, הארץ לא שובתת שבת להשם. או אם אני גר בבית משותף ועובדים שם בגינה, הארץ שלי לא שובטת, גם אם אני לא עושה את המלאכות האסורות בשנת השמיטה. עד כדי כך שיש מהפוסקים שאומרים שכדי שהארץ שלי תשבוט עליי ואחרים עובדים בארץ שלי, אני צריך לעשות איזושהי פעולה פורמלית של הפקר, להפקיר את חלקי, את חלקי בבית משותף, או אפילו ברשויות מקומיות שהעיריות עושות עבודות במקומות ששייכים לכלל הציבור, ובסופו של דבר האדמה גם שלי, הארץ לא שובטת גם אם אני לא עושה את המלאכות. התורה אומרת, יש כל מיני איסורים על האדם חוץ מזה, אנחנו נראה בהמשך. אבל הארץ כאן, ושבתה הארץ שבת להשם. והתורה ממשיכה ומפרטת, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. לזמור את הכרם, הכוונה היא לחתוך את הענפים של הגפן במקום שנוצרת התפרצות של האשכולות שגדלים בעונה הבאה, זוהי הזמירה. את הזמיר הגיע, כן? והספתה את תמורתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, וכאן התורה מפרטת ארבעה איסורים, והם אלו האיסורים שאסורים, שהתורה אוסרת אותם בשנת השמיטה. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, זאת אומרת זריעה, אסור לזרוע, אסור לזמור, החיתוך על הזה של הענפים של הגפן, את צפיח קצירך לא תקצור, אסור לקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, אסור להוריד את הענבים מהקרן, זהו הבציר של הענבים. אז אלו הדברים שאסורים בשנת השמיטה. מצוות עשה ושבתה הארץ שבת להשם, וארבעה מצוות לא תעשה, לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור ולא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. אלה הפסוקים בפרשת בהר, ומעבר לזה הפסוק בפרשת כי תישא ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, שאנחנו נראה מיד האם הדבר הזה מתייחס באמת לשנת השמיטה, אבל יש כאן עוד דבר ששייך אלינו לשנת השמיטה, ואלו הדברים שאסור לעשות בשנת השמיטה, האיסורים הללו. וזה כל מה שקשור לדברים, אלה הן ההלכות של האדם באדמתו, בשדה או בגינה שלו, הדברים לא משנים אם זה בגינה או בשדה. ובאמת, אני חייב לומר לכם, במסגרת העבודה שלי במכון התורה לארץ כבר שנים רבות, עוד כשהיינו בגוש קטיף, אז אתה רואה איך ישנם, המקום של החקלאות מבחינת מספר העוסקים בחקלאות הולך ופוחת, ויותר ויותר אנחנו רואים מבחינת השאלות שמגיעות אלינו, פחות שאלות, פחות בעיות, פחות התמודדויות של חקלאים, ויותר דברים שקשורים לגינות. היום לאט לאט כאן בארץ, מי שבא מארצות הברית הוא היה רגיל לזה יותר, אבל בארץ זו תופעה של השנים האחרונות, של הרבה אנשים, אנשים פשוטים, יש גינות ליד הבית, וכל אחד מתמודד עם עניינים של מצוות הקפיאות בארץ, לא בהיותו חקלאי, אלא דרך שאלות של גינות נוי, וזה באמת הזדמנות לקיים את שנת השמיטה, שכל אחד, כשאני הייתי ילד, גרנו בבית בתל אביב, שהיו שם הרבה דיירים, מישהו ידע מה קורה בגינה המשותפת למטה, אז היינו מנותקים לגמרי משנת השמיטה, והיום זה לא, ככה כל אחד עם הגינה שלידו, ממש העניינים של השמיטה, וכך גם שאר המצוות הקלויות בארץ. תרומות ומעשות, כליים, אורלה וכן הלאה, כל המצוות הקלויות בארץ רלוונטיות היום לכל אחד ואחד בציבור שיש לו גינות ליד הבית. אז זה בקשר בכל מה שכרוך לעבודות באדמה, ובעבר לזה ישנם גם הלכות שקשורות לגידולים שגדלים בשדה או בגינה בשנת השמיטה. אז יש הלכות איך מתנהגים בעבודות האדמה, זה האדם והאדמה, וזה האדם והיבול. ואנחנו בהרצאה היום נעסוק יותר בנושא של העבודות באדמה, פחות בגידולים של השמיטה, מה שנקרא קדושת שביעית. התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז יש כאן דגש שפירות שביעית, מה שגדל בשמיטה, הוא מיועד לאכילה. וזה פסוק שמקביל ואומר, רק תאכל ולא דברים אחרים. וכל הלימודים, מה מותר לעשות הם בפירות שביעית, המושג הזה, קדושת פירות שביעית, נלמדים מהפסוק הזה שאומר התורה לנו לאוכלה, ולא דברים אחרים, לא סחורה, לא עצם, לא כל מיני דברים שאסור לעשות, רק לאכול, עד כדי כך שהרמב"ן, שיטת הרמב"ן, שיש להם מצווה מיוחדת, לאכול פירות שביעית, לאכול את פירותיה המיוחדים של ארץ ישראל, דווקא בשנת השמיטה, מצד העשה הזה לכם, לאוכלה, לך ולעבדך ולכולם ולתושבך הגרים לה, ולביא הבדיחה וכו'. ועוד מצווה שקשורה לגידולים, זה מה שאומר הפסוק בספר שמות, שש שנים תזרע את שדך ועשית את רבה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. זאת מצווה מיוחדת שאומרת שבשנת השמיטה אנחנו צריכים לעזור, להפקיר הפירות לא שלנו, השביעית תשמטנה, תעזוב ונטשתה, לעזוב את האדמה שלנו, וזה אומר לאפשר לכל אחד ואחד להיכנס לחצר,
לקטוף את הפרי מהעץ, זה לא שלנו, זה שייך לכל אחד, כל אחד ואחד יכול להיכנס ולאכול. יש אומרים שצריך באופן אקטיבי לציין על הגדר, או לכתוב שזה אפשר להיכנס, שזה הפקר, אבל בפשטות ההנחה היא לא צריך באופן אקטיבי לציין משהו, אלא רק לא למנוע מאחרים להיכנס לחצר שלנו, לשדה שלנו בשנת השמיטה, ואכלו אביוני ימיך ויתרם תאכל חיית השדה. זה אלה דינם של הגידולים, של היבולים שגדלים בשנת השמיטה. אז זה המישור השני, ולשמיטה יש מישור שלישי שבכלל לא לעסוק בו היום, ואלה מצוות בין אדם לחברו, שמיטת כספים, ושהיא רלוונטית בסוף השמיטה, וגם במסכת שמיטה אנחנו נלמד את זה לקראת בסוף המסכת, שזה מופיע בפרק התשיעי, כי זה גם כן, המסכת מסודרת לפי מי שלומד את המסכת, מלפני השמיטה, ערב שביעית, עד סוף השביעית, שזה ענייני שמיטת כספים ואחוז בול, שזה רלוונטי רק בראש השנה הבאה ולא בראש השנה הקרובה. ואחרי כן מצוות הקהל, הקהל את העם, מצוות הקהל שמתקיימת במוצאי חג השמיטה, במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות בירושלים, וגם היום עושים זכר להקהל, אבל זה נושא אחר. אז אלו שלושת הרבדים של שנת השמיטה. בואו נתחיל לראות, להיכנס יותר לעומק, מהם המלאכות האסורות והמותרות בשביעית, שזה הנושא שלנו היום. המלאכות האסורות מהתורה הן ארבע מלאכות: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. עליהן דיברה התורה, אלו הן ארבעה מלאכות שאסורות. כפי שראינו בפסוקים, לא מוזכר שום דבר אחר. ועכשיו נתבונן בפסוקים. אומרת התורה, את שכיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור. ומצד שני אומרת התורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. הכיצד? איך זה ייתכן שמצד אחד אומר הפסוק לא לקצור ולא לבצור, אז איך אפשר לאכול? איך עולים הדברים הללו בקנה אחד? איך הדברים מסתדרים? והדבר העסיק את חז"ל כבר במדרש הלכה. מצליחים לראות גם את האותיות הירוקות? לא? אז אם לא, אז כדאי לעשות אם אפשר קצת יותר חושך, כי תהיינה עוד אותיות ירוקות, כדי שיראו יותר ברור, ואז מי שרוצה לנחור גם יוכל לנחור, ואף אחד לא יראה. אז מקדימה, אם אפשר להעמיס יותר אחורה, העיקר שאולי את האורות הללו אפשר קצת, או להשאיר רק בצדדים, רק את האורות ההיקפיים. לכבות את כל ה... להשאיר שם, משהו חיבה עכשיו להשאיר, את כל האמצע אפשר לחבות. יופי, מצוין. יותר מדי? יותר מדי חושך? עדיין לא רואים יותר טוב. אז בסדר. טוב, אבל רואים יותר טוב. אפשר להתקרב בסדר. אז אנחנו מתמודדים עכשיו עם הבעיה, איך מצד אחד אומרת התורה שלא לקצור, שאסור לקצור בשמיטה, שאסור לבצור, ומצד שני אומרת התורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, שצריך לאכול, מותר לאכול או רק לאכול, מצווה לאכול, יש פה עניין באכילה, ואוכלים את פירות השמיטה, אין בעיה לאכול. איך אין בעיה לאכול אם אסור לקצור ולבצור? אומרים חז"ל בספרה, במדרש הלכה, אומרים חז"ל, ואת ענבי נזריך לא תבצור, מה הכוונה? מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר. הדבר שאסור לעשות בשנת השמיטה זה לקצור ולבצור ולשמור, להתנהג בדבר כדרך הקוצרים, כדרך הבוצרים, להמשיך את המסחר בכל השנים, לשמור כדי למכור, כדי להרוויח. זה מה שאסור. לא, מן השמור בארץ אין אתה בוצר, לשמור כדי לעשות את המסחר הרגיל אסור. אבל בוצר מן המופקר, משהו הפקר, ואני רוצה עכשיו לאכול מהדבר שמופקר וליהנות ממנו, זה הדבר שמותר. כן? ממשיכה הספרה ואומרת, ספרה שזה מדרש שלך, תורת כהנים בלשון אחרת, לא תבצור, מה הכוונה? כדרך הבוצרים. כשהתורה אומרת לא תבצור, היא מתכוונת כפי שעושים בצירה מקצועית,
בכמויות גדולות, בכלים מיוחדים, באופן מסחרי, באופן מקצועי. זה הדבר שאסור, לא תקצור ולא תקצור. אבל אכילה מן ההפקר זה דבר שאין איתו בעיה. לא תפסור כדרך הבוצרים. מכאן אמרו, תאנים של שביעית, כאן יש דוגמה, אין קוצים אותם במוקצה, אבל קוצה אותם בחורבה. לא מורידים אותם בכמויות גדולות, אלא בכמויות גדולות, לא במקום ששומרים בו כמויות גדולות, שזה המקום, בית האריזה המקצועי הגדול, אלא בכמויות קטנות, ביתיות, במוקצה או בחורבה, כן? או יש להם מסבירים שמוקצה לעומת חורבה, הכוונה כלים מקצועיים לעומת כלים לא מקצועיים, שיטת הגרה, שרק בידיים מותר לראות, להוריד פירוצית, להוריד ולאכול, העיקר שהדבר לא יהיה באופן מסחרי, מקצועי, כדרכנו כל השנים, זהו האיסור, לא תקצור ולא תבצור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז הנה כאן אנחנו יכולים לראות, קציר כדרך הקוצרים בימינו, זהו הקומביין, והוא קוצר בכמויות גדולות לצורך מסחרי כדרך הקוצרים. זה הפשט של קציר כדרך הקוצרים במונחים שלנו, שלנו היום. או כאן אפשר לראות את הבציר כדרך הבוצרים. אנחנו רואים את הבוצרת המכנית הזאת שעוברת על שורות הגפנים בקרם, היא עוברת ומנענעת את, את הגפנים, והענבים נופלים ועוברים דרך הסרט הנע ישירות לתוך המחולה ונופלים לתוך המחולה. ככה אגב עושים רק כמובן רק עיני, ככה בוצרים רק עיני יין, עיני מאכל אף אחד לא יקנה את הרסק הזה שיוצא מהשיטה הזאת של הבציר. אז זהו בצירה, זוהי בצירה כדרך הבוצרים שעליה דיברה תורה לא תבצור. והנה כאן אנחנו רואים קציר, זהו ההגדרה, ההגדרה הבסיסית כפי שאנחנו רואים, ראינו במדרש ההלכה שהדבר שאסור זה הדרך הרגילה. הנה פה הדרך המקצועית הרגילה, הנה פה אתה רואה, הוא כותף, אין פה ארגזים, אין פה כמויות גדולות, מוריד כאן לשימוש יומיומי, לשימוש הפשוט שהוא רוצה, לשימוש עכשיו הביתה, לאכול, זה לא אסרה תורה, על זה נאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז זו היא לא קצירה ולא פצירה כדרך הבוצרים. אז אם אנחנו מסכמים, המלאכות האסורות מן התורה הן שלוש: זריעה, זמירה, לא תגזרה, לא תזמור, ולא תקצור ולא תקצור, כי הוא שלושת דבר הקטיף המסחרי, זוהי המלאכה השלישית שאסורה מן התורה, אלה הדברים שאסורים. כעת בואו ניגש לסוגיה במועד קטן, שגם כן שעסקנו בה, מי שזוכר, אבל היא נורא יסודית להבנה של ההגדרות של המלאכות שאסורות בשנת השמיטה. ואתם תראו בספרים על השמיטה הרבה הרבה פרטים והרבה הרבה הרבה דברים, אבל באמת אנחנו נוגעים כאן, משתדלים לגעת כאן, הבאתי כאן באמת את היסודות, את העיקר, ומי שתופס פה את השור מקרנה, את העיקר, מזה אפשר את כל הדברים האחרים, ואידך פירושה ואידך זיל גמור. אנחנו רואים, השאלה שלנו, בואו נראה מה אומרת הגמרא. התורה מדברת על ארבע מלאכות. מתוך ארבעת המלאכות הללו ישנן כאן שתי קבוצות שהן דומות. התורה חוזרת על עצמה על אותם דברים. הקצירה והבצירה זה ברור, זה אותו דבר, זה בשדה וזה בכרם. הזריעה והזמירה גם הן אותו דבר. בשבת הן נחשבות שנחשבים שתיהן שייכים לאותו אב מלאכה של זורע. כי מה המהות של הזריעה והזמירה? זו פעולה שעושים אותה כדי שתהיה גדילה, כדי שתהיה צמיחה. אני זורע או זומר, כשאני זומר אני יוצר את הצימוח של הגפן, של האשכולות של הענבים. אז שואלת הגמרא במסכת מועד קטן, זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, אלא הן אותו דבר, למה היא הלכתה כתבינו רחמנה? מדוע התורה חוזרת שוב ושוב על אותם דברים? וכאן חז"ל בעצם אומרים, אנחנו צריכים להבין מה מלמד אותנו הפסוק שחוזר על אותם דברים שוב ושוב. עונים חז"ל ואומרים יסוד חשוב, אנחנו יודעים שבשבת ישנן אבות מלאכות, ומהאבות מלאכות אלה רק מודלים כלליים שמתוכם משתלשלים עוד הרבה פרטים, מתוכם גם כן פרטים שהם אסורים מהתורה, תולדות אסורות מהתורה. התורה מדברת על כל מיני דברים, ועוד כל מיני דברים שדומים להם, גם הם שייכים אליהם וגם הם אסורים מהתורה. יש מושג בשבת של אבות ותולדות. לעומת זאת כאן, אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, מחדשת מה אנחנו לומדים מהפסוקים האלה. למימרא, דאנן תולדות בשמיטה זה שונה.
העל התולדות מחייב, ההכנה היא תולדות מחייב. אומרת כאן הגמרא, בשמיטה אין דבר כזה אבות התולדות. יש רק את הדברים האלה, רק עליהם דברת תורה. למה? כי אם התורה חוזרת על אותם דברים, גם על הזריעה וגם על הזמירה שהם אותו דבר, וגם על הקצירה וגם על הפצירה שזה אותו דבר, והתורה חוזרת שוב ושוב על דבר שהוא זהה, רוצה התורה לומר לנו, תצא מהראש הזה, שאם אני אומר מילה, אם אני אומרת לך מילה, אתה מסיק מכאן את כל הדברים הנובעים מכך. לא ולא. אם אני אמרתי משהו, אני מתכוון דווקא לא. ואם אני אמרתי עוד משהו, יכול להיות שהוא דומה לו מבחינת ההגדרה, אבל זה, אני מתכוון דווקא לדבר הזה ולא לדבר אחר. ההנה תולדות מחייב, דווקא על התולדות הללו, על הזמירה של תולדה ושבת מחייב, האחרנה היא תולדות מחייב. אין בשמיטה מושג של אבות התולדות, כיוון שהתורה חזרה על דברים שעשויים להיות אבות התולדות, על דברים דומים שוב ושוב, כדי להדגיש שרק הדברים הללו עשויים בשנת השמיטה.
אז זה היסוד, זו הסוגיה המרכזית החשובה לגבי המלאכות שאסורות בשמיטה. באמת, כאן נשאלת השאלה, מה דינם של מלאכות חקלאיות אחרות? הרי אנחנו עושים בשדה ובגינות הנוי שלנו גם מלאכות נוספות, לא רק את ארבעת המלאכות הללו שדיברה עליהן התורה. מה דינם? האם הן יהיו מותרות או הן יהיו אסורות? הנה למשל החרישה. כאן אנחנו רואים בתמונה הזאת טרקטור שמאחורה ישנו הדבר הזה שיש שם סכינים גדולות, סכינים באורך של 40 סנטימטרים שפולחים את הקרקע, והטרקטור חורש ופולח את הקרקע. האם חרישה אסורה בשביעית או לא? וכאן אנחנו מגיעים לפסוק בפרשת ויקרא, בפרשת כי תישא. פרשת כי תישא. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, אומר הפסוק, בחריש ובקציר תשבות. למה זה שייך הפסוק הזה? לשמיטה או לשבת? מה אתם אומרים? למה שייך הפסוק הזה? ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות. בפשטות, וזאת שיטת רבי ישמעאל, הדבר הזה הוא בעצם משאלה גדולה, מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אנחנו יודעים שרבי ישמעאל דורש את דרשות התורה כלשון בני אדם, אין לו דרשות מתוחכמות כמו חברו רבי עקיבא, שהיה דורש תילי תילים של הלכות מכל דבר. לא, רבי ישמעאל אצלו הדרשות הן ישרות, מסודרות, מה שכתוב כפי שכתוב הפסוק. וכשאנחנו קוראים את הפסוק ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, ומה זה מתייחס? ליום השבת. בחריש ובקציר תשבות, זה מתייחס ליום השבת. אז לפי רבי ישמעאל, בצד השמאלי של הטבלה, חרישה איננה מוזכרת בתורה, וזה יש כאן הלכה בתורה לגבי יום השבת, ולא משנה כרגע מה ההלכה. הלכה לגבי קציר העומר, לפי רבי ישמעאל, אין חרישה בשמיטה. התורה לא מדברת על חרישה בשמיטה, כל הפסוק הזה מדבר על יום השבת. אבל רבי עקיבא הוא מתוחכם, הוא דורש דרשות של התורה בצורה שונה לגמרי, והוא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע. מה פתאום לומר שפה מדובר על שמיטה? איך זה ייתכן שפה מדובר על שמיטה באמת? הרי כבר שמיטה אנחנו עושים בספר ויקרא בפרשת והר, כבר נאמר כל ההלכות של השדה כבר אמורות שם. אני אגיד לך מה נאמר בתורה כאן, בחריש וקציר תשבור זה מדבר על תוספת שלי, שאסור לחרוש ולקצור כבר בערב השביעית, חריש של ערב שביעית. ולפי רבי עקיבא אין ככה, הפסוק מדבר על חרישה, חרישה מוזכרת בתורה, וגם בשנת השמיטה, כמובן אם בערב שביעית, אז גם בשנת השמיטה עצמה. בסוגריים אני מזכיר שבזמן הזה לא נהיה תוספת שביעית. אז אם ככה, הדבר נתון במחלוקת תנאים, האם חרישה אסורה מן התורה או לא, והדבר הוא ספק, ובכל ספק אנחנו עוברים בו בדבר הזה לחומרה, אבל אנחנו צריך לדעת שיש הרבה פוסקים, יש פוסקים שאומרים שזה דאורייתא, יש פוסקים שאומרים שזה רבנן, יש לדבר משמעות בסופו של דבר, דבר שהוא עוד ספק תורה, הרבה פעמים מצרפים את זה לכל מיני שיקולים להקל במצבים מסוימים כפי שנראה. נטיעה, גם היא לא מוזכרת בפסוק. האם נטיעה תהיה מותרת או אסורה בשמיטה? זה אחד הנושאים הקרובים שלנו בפרק ב' משנה ו. נטיעה, מה דינה? אז למה אנחנו יכולים להשוות את הנטייה בפסוק? לזריעה. הנה, כאן אנחנו רואים את הזריעה, ככה זורעים היום. יש היום, אין דבר כזה, לא עוברים ככה וזורעים, יש מקומות שכן, אבל זה לא מבני ימינו. אנחנו כאן, היהודים כאן בארץ, עושים את זה בצורה קצת משוכללת, ופה אנחנו רואים את המכונה הזאת עוברת, ותוך כדי שעוברת היא פולחת, היא גם פולחת את האדמה, וגם נפתח כאן השסתום ונופלים זרעים פנימה לתוך החריצים, וגם זה מכסה אחר כך את האדמה, וככה הנהג יושב בתוך המזגן וזורע, והכל יוצא מן הכלל. אז בזריעה, זוהי הזריעה, התורה אמרה שלא זורעים. ומה עכשיו אנחנו דנים לגבי הנטייה? האם נטייה דומה לזריעה או לא? אז המודל הנטייה הוא הזמירה. אנחנו יודעים שזמירה היא בשבת רק תולדה. ובשנת השמיטה הזמירה אסורה מהתורה. אז האפשרות אחת היא שנטייה עם זמירה שבשבת היא תולדה, ובכל זאת בשנת השמיטה היא איסור תורה, קל וחומר שנטייה תהיה אסורה בשנת השמיטה. אם הזמירה היא אסורה, קל וחומר שנטייה אסורה. זאת גישה אחת בין הראשונים. שיטה שנייה, לא, היות ואמרנו קודם שבשנת השמיטה אין דבר כזה אבות ותולדות, ובכלל לא מסתכלים על הכזה, ורק ארבע מלאכות שאמרה תורה הן אלו שאסורות ואין דבר אחר שאסור, אז העיקר שנטייה אי אפשר ללמוד קל וחומר מזמירה, וזה לא מוזכר, ולכן נטייה בכלל לא תהיה אסורה, אין איסור תורה. אז גם בנטייה אנחנו נמצאים זוהי מלאכה שהיא בספק האם היא אסורה מהתורה או לא. אז אם אנחנו מסכלים את המלאכות, ישנה מלאכות שאסורות מהתורה וישנה מלאכות שהן ספק איסור מהתורה, זוהי הנטייה והחמישה, אלו המלאכות שעכשיו נתווספו לנו. נעבור הלאה. ואנחנו עכשיו צריכים לשאול את עצמנו, כשהתורה דיברה קרמך לא תזמור, אני לחתוך את הענפים של הגפן, זה הדבר שעשו. מה דינם של גיזומים שונים? ופה אנחנו נתחיל להיכנס קצת גם לתמונות וגם לעיסוק פרקטי, יותר מיד בהמשך, אבל מה דינו, כמודל אני רוצה להציג אותו קודם ואחר כך את הפרטים של הדבר, מה דינו של הגיזום של הגדר החיה הזאת? הבן אדם הזה גוזם את הגדר כדי להשלים אותה. הגדר, יש שם פרצה בגדר, והוא חותך את הענפים כדי שהמקום הפרוץ יתמלא בענפים. מה הדינה של המלאכה הזאת? וכאן אנחנו נמצאים, צריכים לדון מצד ההשוואה לזמירה בגפן. כאן אנחנו רואים גפן, שאם היא בחורף, היא משנה, משנת חורף, וכמו כל דבר טוב, הגפן מתחלקת לשלושה חלקים. הבדים, מהבדים יוצאים הזמורות, ומהזמורות יוצאים השריגים. זוהי גפן בחורף. לקראת סוף החורף לוקחים את הגפן הזאת וזומרים אותה. את הזמיר הגיע, זה הזמן שזומרים, חותכים את הענפים של הגפן. בואו נראה איך חותכים את הענפים. הנה, פשוט מקפחים אותה, לא משאירים אלה כלום, משאירים שתי עיניים. למה עושים את זה? לפעמים עושים משהו, מקספים כמו שצריך, זה גם מסר חשוב, כן? לפעמים זה הדבר שם, אם לא יקספו את הגפן, לא יתנסו בה, כמו שאומרים, לא יגמרו אותה מכל הצורות, מכל הכיוונים, תראו מה נשאר אליה, שום דבר. רק זה יוצר את הצמוח בקיץ. זומרים אותה בחורף, ובאביב היא מתחילה לפרוח, ובקיץ יהיה לנו אשכולות. זוהי הפעולה שיוצרת את הצימוח בגפן, על ידי זה שאנחנו לא משאירים ממנה שום דבר. זהו איסור תורה של זמירה, הפעולה הזאת שעושים בגפן. להשוואה נראה את הפעולה הזאת. זאת פעולה שהיא לא אסורה מן התורה, זה גפן, ואנחנו מורידים כאן ענף מהגפן, אבל זאת לא הפעולה הנקודתית המיוחדת לצימוח של האשכולות שנעושים אותה בעונה מסוימת בצורה מקצועית במקום נקודתי. סתם לפעמים בהרבה עצים מורידים ענף כדי שיהיה, כי הוא חולה, כי הוא מכביד על העץ, כי רוצים שיהיה קצת יותר, כדי שתהיה תועלת כללית לעץ, אבל אין זו החיתוך של הענף במקום המדויק שיוצר את הצמיחה של הגפן. לא על זה דיברה תורה, כך עולה מ... לא על זה דיברה תורה, קרמך לא תזמור. בואו נראה את ההבדל בין שני הדברים. המלאכה הזאת נקראת פיסוג או זינוב. פיסוג זאת מלאכה חקלאית, עושים אותה למטרות חקלאיות. אבל, כן, בואו נראה, הפיסוג הוא מהשורש של הענף, מורידים את הענף ויש תועלת כללית ככה על העץ, ובאופן כללי זה מועיל שיצאו גידולים טובים יותר. לעומת הפיסוג, הזמירה, כן, הזמירה היא איסור תורה היא שונה. איך נעשה את הזמירה? הזמירה היא לא בשורש של הדבר, אלא במקום מיוחד אחרי שני עיניים, והיא לא גורמת לתועלת כללית, אלא תועלת הנקודתית באותו מקום שבו אני גזמתי, ואז יוצאים האשכולות הפריים הגדולים הטובים. ללא הזמירה זה לא קורה. זהו איסור תורה. באופן כללי אפשר לומר שכל גיזום לצימוח פירות אסור מהתורה. מה שמיועד לצימוח של פירות הוא שאסור מהתורה. מאוד דומה לגפן זה הפרסקים. וכאן אנחנו רואים עוד פה את הגיזום, מורידים את הדורבנים והפרסקים, כדי באותו מקום ששם מורידים, שם נוצר הצימוח של הפרסקים. אבל יש הבדל בין גפנים להפרסקים. בגפן התועלת היא לעונה קרובה, ובהפרסקים זה מועיל לעונה הבאה, לשנה הבאה, אז זה קצת שונה. לכן יש אומרים שבהפרסקים לא איסור תורה כמו בגפן. אבל מה שדומה מאוד בגפן זה למשל הקיבי, ששם זומרים אותו בדיוק לפי המטרות, למטרות של גפן, וזהו הדבר שאסור מן התורה, לזימור לאותה עונה כדי שיצאו, למטרה שיצאו הפירות. אז אם אנחנו חוזרים לגדר שלנו, בשונה, פה מדובר על אילן סרק, זה לא אילן מאכל כמו גפן. פה לא מדובר על גיזום לצימוח באותה נקודה, זה גיזום כללי שמטרתו למלות את הצמח, לא על זה דברת תורה שכרמך לא תזמור. אז אנחנו עכשיו צריכים להמשיך להתמודד עם מלאכות אחרות. ריסוס, מה הדינו של הריסוס? האם כל מיני דברים שהתורה לא אמרה, מלאכות חקלאיות נוספות, האם זה מותר או אסור? אז עכשיו אנחנו מגיעים לאחד היסודות החשובים של שנת השמיטה. מלאכות חקלאיות שמוזכרות בתורה אסורות תמיד. אין שום מצב שמתירים אותם, את ארבעת המלאכות שדיברנו עליהם, שהתורה דיברה עליהם שאסור. מלאכות שלא מוזכרות בתורה, אז כאן זה תלוי. אם הן משביחות אסור, חזל אם הן מונעות נזק מותר. אני רוצה להסביר את הנקודה בשביל הזה. חזל קבוע שלא רק ארבעת המלאכות אסורות מן התורה, וזה חשוב מאוד אם דבר הוא מדאורייתא ומדרבנן כשנראה להמשך. חז"ל קראו שכל דבר שמטרתו להוסיף להשתתף בצימוח של הטבע, מלאכת עבודה בשדה ובכרם, כל דבר שמוסיף צימוח, משביע ועושה את העבודות של המשך של הזריעה והזמירה והקצירה והפצירה, זה אסור. אבל אם אני עושה מלאכות שהן לא אסורות מהתורה ורק רוצה למנוע נזקים ורק רוצה להתמודד שלא יהיה בשנת השמיטה לא יקרה מצב, שהמצב לא יחמיר, אלא רק למנוע נזקים, אני לא שותף עכשיו לאיזושהי פעולה של הצמחה, לצימוח, להשבחה, הדבר הזה יהיה מותר. שהרי כל דבר שעשו, כל המלאכות האחרות, איסורה מדרבנן, וכשיש הפסד, זה יהיה מקום הנזק, במקום הפסד לא בדרור בנן. וזה הכלל שאנחנו יודעים, לאוקמי מותר, זה המניעת נזק, זה המושג אוקמי, כל מלאכה שאיננה מוזכרת בתורה והיא חקלאית, והיא לאוקמה, מטרתה רק למנוע נזק, מותרת לחלוטין בשנת השמיטה, גם מדרבנן. כל המלאכות החקלאיות שהן שותפות בצמיחה להוספה, ואנחנו מיד נראה את הפרטים ואיך זה בא לידי ביטוי בגינות, הן אסורות. ולמשל, נראה פה את הנושא של הריסוסים השונים, של חומרי הדברה השונים. אנחנו רואים כאן מערכת הדברה. במיכל השחור ישנו דשן סטנדרטי, אשלגן, פוספט, חנקן, כל מיני דברים שמטרתם להגביר את הצימוח, לעזור לצימוח. זוהי פעולה לעברויי. אמנם זאת לא מלאכה שמוזכרת בתורה שימוש בדשנים, אבל זאת מלאכה של הצמחה והיא אסורה בשנת השמיטה. אבל הדשנים האחרים, אלו שבמיכלים האדומים, שמטרתם למנוע כל, להדברה ולמנוע כל מיני נזקים, אלה מלאכות לאוקמי והן מותרות. אז כל המלאכות, זה הכלל, כל דבר שלא מוזכר בפסוק, אין מוצא לזריעה, זמירה, קצירה ופצירה, לא אי אפשר לעשות פרשה שמיטה. אבל כל מה שלא מוזכר בפסוק, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה לאוקמי או לאברוי. זאת אומרת, האם זה להעמיד אוקמי, לשמר, להעמיד את הקיים, למנוע נזקים, למנוע ירידה במצב של הגינה שלנו בשנת השמיטה, לעומת לאברוי, לשפר, לעברות ולגדל את הצימוח בשנת השמיטה. אז כל דבר שאני עושה אותו לאברוי, כל תנועי מלאכה שלא מוזכר בתורה ומטרתה לשפר, יהיה אסור. מטרתה לקיים את הקיים, להעביר את השמיטה בלי נזקים נוספים, הדבר הזה יהיה מותר. זהו הכלל בשנת השמיטה. אז אם אנחנו מסכמים, בעבר למלאכות האסורות מהתורה ומלאכות שהן ספק איסור תורה, אז ישנן מלאכות שאסורות מדרבנן, אלו המלאכות החקלאיות להשבחת הצומח, זאת אומרת, לאברויי, כל דבר שהוא דומה לסריה ולזמירה, המשך ההשבחה והצימוח זה אסור מדרבנן, וראינו גם כן דברים מותרים מיד נראה אותם. הנה, פה ישנם עוד דברים מותרים. מה עושה היהודי הזה? כאן לא מדובר על גדר חיה כשצריך להשלים את הגיזום כי היא נפרצה. כאן הוא רוצה ליישר, הוא רוצה צימוח, הוא לא מעוניין בצימוח. הוא רק רוצה שיהיה יפה, שיהיה נאה, אין שום בעיה עם זה לשנת השמיטה, לא לזה מתייחסת השמיטה. השמיטה מתייחסת רק לצימוח ולחקלאות. לגוי, כל דבר שהוא מטרת שאין בו אלמנט של הצמחה, אלא רק יופי, ואנחנו נראה דוגמאות לכך מיד, אין בעיה עם זה בשנת השמיטה. או כאן למשל, יש בעיה בזמירה, בגיזום של הענפים הללו ליד המתח הגבוה? אין שום בעיה, זה מטרתם להצמחה, זאת לא מלאכת חקלאית בכלל. זה רק כל אחד מבין, זה ניכר שעושים את זה כדי שהמתח הגבוה לא ייפגע, שאפשר, שלא יקרה שום דבר לחוטי החשמל. אפילו מלאכת החרישה, כאן ישנה חרישה. אבל אין כאן מלאכת חרישה שמטרתה למען תועלת הקרקע, כדי לזרוע איזושהי פעולה חקלאית. זאת לא פעולה חקלאית. כאן חורשים כדי להניח את התשתיות, כדי להניח את הצינורות. הדבר הזה בכלל לא שייך לשנת השמיטה. לכן כל הפעולות הללו יהיו מותרות בשנת השמיטה. אז אם אנחנו מסכמים מעבר למלאכות האסורות מהתורה והאסורות מדברי חכמים, ישנן מלאכות מותרות. זה חשוב מאוד לדעת. מלאכות חקלאיות לקיום הצמח, כל המלאכות האחרות מעבר למה שעשה תורה, והן חקלאיות ומטרתן לשמר, לקיים את הצמח, מותר לעשות אותן בשנת השמיטה. מלאכות שאינן חקלאיות, גם הן מותרות. כל משהו בכלל לא חקלאי, כמו הגיזום של הענפים שמפריעים לחשמל, או החריש להנחת תשתיות, זה דברים דומים לזה, סתם חפירות. זה לא חקלאי, זה מותר בשנת השמיטה. אז אם אנחנו מסכמים את המלאכות של בשנת השמיטה, ועכשיו מיד נגיע לדוגמאות המאוד מעשיות, אחרי היסודות הללו, אבל מי שידע את היסודות הללו יכול להתמודד עם כל בעיה. כל מלאכה שאנחנו רוצים לדעת אם מותר לעשות אותה בשנת השמיטה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם היא חקלאית או היא איננה חקלאית. אם היא לא חקלאית, סתם אני עושה פעולות, אפילו שהן דומות לדברים שדיברה עליהם התורה, אבל המטרה היא לא חקלאית, אז זה מותר. ואם היא חקלאית, אז תלוי אם זה מוזכר בתורה או שזה לא מוזכר בתורה. מלאכה חקלאית שמוזכרת בתורה, אסורה תמיד, אין עצה ואין תבונה. אבל מלאכה שאיננה מוזכרת בתורה, תלוי אם היא להשביח, לאברויי, או היא לקיים, לאוקמי. אם היא להשביח, היא אסורה, ואם היא לקיים, לאוקמי, היא מותרת. אז אלה הן היסודות של המלאכות בשנת השמיטה, ואם יש עכשיו שאלות רק לגבי העקרונות, ואם לא, נגע בדוגמאות, גם אז העקרונות יותר יובהרו. כן, זה מספיק היה לפני העיניים, בסדר? זה חשוב מאוד להבין את זה, כן.
כאן בשיעור האחרון, כן.
אני לא נוגע, לא נכנס את זה כאן, זה לא המקום, כאן. לפי החזון איש מותר, לפי הרב קוק אסור, זאת שאלה מחלוקת שאני דיברתי כרגע על שימור הצמח, שימור הצמחים. בגינות אין מקום להקל באופן. אנחנו מדברים כאן על לוק מאילן, כן, לגבי השאלה שלך. טוב, אתה יודע, טוב שהזכרת את זה, באמת, בגינות, אנחנו מדברים באמת על שימור הצמח. בשמיטה מותר וראוי ורצוי. בשמיטה זה לא זמן שהארץ צריכה להיות חריבה, שצריך הכל להיות שממה, שלא תעשה הארץ מלאכה, הרמב"ם אומר שאנחנו זוכרים, כן? בשמיטה אנחנו צריכים שהארץ, אנחנו רוצים שהארץ יהיה יפה, זה חשוב שהארץ יהיה יפה, זאת הארץ שלנו. ולכן כל דבר שהוא לשמר את הקיים, יהיה מותר. אין כן זאת מלאכה שמוזכרת בתורה. כל דבר שמשמר מגורמי הנזק יהיה מותר, אבל אני מיד מראה עכשיו דוגמאות אחד ואחד עובר כל הדבר. כן. כן, מהבחינה הזאת ראינו שגיזום לצורך הצמחת פירות הוא הדבר שאסור מן התורה, ופרחים זה דבר אחר, והיות מדובר פה על איסור דרבנן, אז גם בפרחים יהיה לי הבדל אם זה אוקמה או לאברויה. בפירות, גם לאברויה, גם לאוקמה, זה יהיה אסור, כי זה איסור תורה. אבל בצמחים, יפה, בצמחים, היות מדובר על דבר שכל הפעולה הזאת היא איסור מדרבנן, זה לא דבר שעליו דיברה תורה, אז זאת מלאכה חקלאית שאיננה מוזכרת בתורה, לאוקמה מותר, ואני אגע בזה בכל הפרטים של צמחים, של פרחים, מה מותר עם פרחים ומה לא. זריעה זה לא משנה מה אני זורע, בוא נלך אחד אחד. זריעה זה לא משנה מה אני זורע, אין הבדל. זמירה, כן, פה יש הבדל. יש הבדל בין גיזום של גדר חיה, שזה איסור דרבנן, לבין גיזום של פרחים שמטרתם לאוקמה, שזה יהיה מותר, לבין דברים שנעשים לצימוח פירות, בוודאי של העונה הקרובה. אני אגע בצמחים, אני אגע בהשלכות של זה עוד פעם מיד לגבי פרחים, אנחנו עכשיו נכנסים טוב טוב לתוך הגינות, וכן הלאה בשאר הרבה. אז בואו נגיע לגינה שלנו. בגינה הרבה מלאכות נוגעות באיסור חרישה. וחרישה זאת מלאכה שהיא ספק איסור תורה. ישנם מצבים שאנחנו מקילים חרישה, ואני לא אגע בזה הערב, אבל הרבה דברים הם נוגעים בחרישה, דברים שנוגעים ממש בקרקע, הולכים ועושים פעולות קרוב לקרקע. הדבר הזה נוגע במיוחד, ואז אם גם מדובר על איסור תורה, אז זה לא משנה אם זה אוקמה או אברויה. בדבר שהוא מדאורייתא, גם אוקמה, גם אברויה יהיה אסור. ניקוש. כשאני מנקש בידיים, לדעת הרבה פוסקים, הדבר הזה נוגע באיסור תורה. לכן, לא מנקשים, בוודאי לא את כל השדה, את כל הגינה, לא עושים ניקוש כללי, כי זה ממש הכנה של הקרקע, זה מבחינת ההגדרה הלכתית נקרא, הכנה של, ייפוי של הקרקע, הכנה של הקרקע לזריעה, אנשים מכיר את ההגדרות בשבת. זאת אומרת, ההגדרה הקלאסית של, 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 של חורש, ייפוי הקרקע והכנתה. לכן, לא מנקשים בידיים, זאת פעולה, זאת פעולה שנוגעת בחרישה. הניקוש בידיים הוא הפתרון הגרוע ביותר. אבל איך בכל זאת אפשר להתמודד עם עשבים בגינות בשנת השמיטה? אז האפשרות הבאה, אני הולך כאן מהאפשרות הפחות טובה לאפשרות המרווחת והטובה ביותר, וגם להסביר את הדבר. האפשרות האחרת זה כאן, להשתמש במעשב. המעשב, אני אמנם לא נוגע בקרקע, אני חותך עם המעשב, נוגע בשורש של העשב, הוא קצת נוגע בקרקע, זה גם כן נגיע בקרקע, זה נוגע באיסור חרישה, אבל זה לא כמו איסור, הדבר הזה הוא יותר טוב. הרבה יותר טוב להשתמש בחרמש מוטורי, שאז אנחנו בכלל לא נוגעים בקרקע. כן, עוד פעם, מדובר פה מלאכת חרישה שהיא אסורה מהתורה ואפילו לאוקמה לא תהיה מותרת. חרמש מוטורי יהיה טוב יותר, והדבר המרווח ביותר להתמודד עם הסביעה זה פשוט לרסס. ריסוסים זה דבר שאין איתו בעיה, אנחנו לא עושים את זה בגוף הקרקע, אנחנו עושים את זה כל מקום שמפריע שאנחנו רוצים למנוע, טוב לעשות את זה, מותר לעשות את זה. כמובן, הטוב ביותר וחשוב מאוד, כל דבר שאפשר לעשות לפני השמיטה, לעשות אותו עכשיו, בזמן שנותר, עד כניסת השמיטה. להגיע לשמיטה עם המינימום של המלאכות שצריך לעשות, ואפשר לעשות הרבה דברים בשימור של הגינות, אנחנו נעבור על כל הדברים, אבל זו דוגמה אחת. הריסוסים, להעדיף לעשות אותם בערב השמיטה, כל מה שצריך לעשות, לעקור את מה שצריך בערב השמיטה, ובשנת השמיטה להשאיר את המינימום ההכרחי. האם מותר לקסח דשא בשנת השמיטה? אז כאן מדובר, מה אתם אומרים? אסור, למה אסור? למה? מי אומר שם? מה? לא אסור, לא אסור, מה? כי? מה זה תלוי? יפה, אז אפשר עכשיו אתם יכולים להגיד במקומים. אחרי שראינו את ההסתדות, באמת הכל הולך לקסם. כאן בדשא הזה, דשא גבוה, אני חותך את הדשא, אני רוצה צימוח, אני רוצה לנוח עליו יותר טוב, אני רוצה שהוא יהיה נחמד, שהוא יחייך, שהוא יהיה... לעומת זאת, אז אין שום בעיה לעשות את זה בשנת השמיטה. לעומת זאת, דשא שהוא לא מלא, ויש שם קרחות, ואני שם מקסח כדי שתהיה פריצה, זה ממש פעולה של צימוח.
אני רוצה פה ממש לעברוי, להוסיף צירוח, זה יהיה אסור בשנת השמיטה. אז כיסוח מותר, כשהדשא הוא במצב טוב. וזה אומר שעכשיו, כבר עכשיו, זה הזמן האחרון, בחודש תמוז, זה הזמן לטפל בדשא כמו שצריך. כל מי שאוהב את הדשא שלו ואוהב ללטף אותו ואוהב לעשות לו מוצי מוצי, צריך עכשיו לקחת את המכסחת ולהתחיל לעבוד כמו שצריך בתדירות שהוא רגיל, ולגרום לזה שכל הקרחות יתכסו. בשנת השמיטה כבר אי אפשר יהיה לעשות את זה, ואם הכל יהיה מלא הוא יוכל חופשי להוריד את רק להוריד את הגומה של הדשא. לא תהיה שום בעיה בשנת השמיטה, זאת לא מלאכה, זאת ממש בהגדרה לא מלאכה חקלאית. אז זה לגבי המדשאות. ושוב, מי ששותל מרבדי דשא, מי שנכנס לשאול לבית חדש ששותל מרבדי דשא או רוצה לשתול בכל מיני מקומות בגינה שלו, זה הזמן כדי שהדשא יתקלט ויתמלא. אנחנו כבר ממש ברגע האחרון, אמצע תמוז, ברגע האחרון, אבל עדיין אפשר ללכת מחר ולעשות את המטפל בדשא כדי שהוא יהיה מלא, וכדי שנגיע לבשנת השמיטה כמו שצריך עם הדשא. כאן אנחנו רואים שעיצוב של הקנטים, כדי שהדשא יהיה ישר, מותר לעשות את זה? אין שום בעיה לעשות את זה. זאת לא פעולה צימוח, זאת לא פעולה חקלאית. זה יופי, זה סתם בשביל שיהיה ישר, כי אני אוהב את הגן הנמלי. אני אוהב שיהיה מסודר, אני רוצה שיהיה לי נורא ישר, ואני רוצה, זה אישור קנטים מותר בשנת השמיטה. אפילו שזה פוגע בקרקע בחמישה. כן, אני אז מגיע, עכשיו אני מראה, כן? זה אישור קרתי, זה אישור לגבי זה. השקיה. מה דינה של השקיה בשנת השמיטה? אנחנו נראה את זה, נלמד את הפרטים של הדברים האלה בפרק בית משניות, מרביצים באפר הלבן. מה אתה אומר? על השקיה, זאת לא מלאכה שמוזכרת בתורה. זאת פעולה שאם היא לעוקמל, היא מותרת. אם היא לעברויל, אם היא לשפר, היא אסורה. אז מותר להשקות בשנת השמיטה, כי אנחנו רוצים לשמר את הקיה שלא יהיו נזקים בשנת השמיטה. אז מותר להשקות שלא יהיו נזקים בשנת השמיטה. אבל מי שרוצה דווקא בשנת השמיטה עכשיו להוסיף הרבה מים, מי שיהיה הרבה צינוח, כי הוא לא אוהב לעבוד שם והוא לא אוהב לכסח, אז הוא מדליק את הממטרות, הוא רוצה שיהיה עכשיו דווקא בשנת השמיטה להשאיר את האברויל ואת הצינוח, את הגדילה שלו. זה דבר שהאברויל הוא אסור בשנת השמיטה. אז השקיה מותרת, והקריטריון להשקיה הזה מותר להשקות כמו כל השנים, קצת להוריד. זה הפתרון לגבי ההשקיה. כמו תמיד, קצת להוריד, ואז אני משמר את הקיים, אני יוצא מהשמיטה כמו שנכנסתי לשמיטה. רבותיי, לא לעשות כמו שעושים בכל מיני מקומות שלא נוגעים בדשא, לארץ נעשית מלאכה, וצריך לשמור על הדשא. לשמור על הקיים, שיהיה יפה, וחשוב, ואין שום, לא צריך לפחד, אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה בשמיטה, במינון הזה שמשמר את הקיים. למה קצת להוריד? כי כשאנחנו מגדלים בשנת, בדרך כלל כשאנחנו עושים השקיה, אז אנחנו אולי, אם אתה לא לארג'י בדשא ותמיד אתה נותן קצת פחות ממה שהוא צריך, אז אל תוריד. אבל בדרך כלל אנשים נותנים דשא, הם לא רוצים שהדשא יתקלקל, נותנים קצת יותר, לכן ההנחיה היא שלתת קצת פחות, העסק יישמר. אבל אם מישהו מאוד מאוד מצומצם עם המים, והוא כבר נמצא באוקמה בכל השנים, אז שלא יוריד. אני אומר קצת להוריד, כי זה מאפיין לכל אחד מאיתנו, אנשים טיפה טיפה להוריד, זה יותר פעם. אז זו שאלה שדנו בזה גם כן, מה קורה שיש אוקמה עם אברויל, כן? זה תלוי בחקירה, האם, טוב, לא נאמר באיזה חקירה זה תלוי, מה הדין של אוקמה שיש בו אברויל? בפועל אוקמה שיש בו גם אברויל, היום ואני כאן שומר על משהו, יש משהו שמילי הפעולה שלי ינזק וילך פייפן, אז הדבר הזה מותר, למרות שיש מבחינה אחרת עברו ילד ו... אז רק במילה אחת, אני לא מתאפק, זה תלוי בחקירה שדיברנו, האם הדין של אוקמה זה משום הפסד, או שאוקמה מותר כי זה לא מה שדיברה עליו תורה. אם זה בגלל הפסד, אז יש לי פה הפסד. אם זה בגלל שלא דיברה עליו תורה, אז זה יעשה. עכשיו זה משום... אני נוגע בדבר הזה, זה משום. מיד בואו נראה עוד כמה דברים, ואפשר יהיה... אם נתייחס לעוד שאלות.
כן, הנה, עדיף כמובן לכוון את הממטרות ואת השפיה לפני השמיטה. היום לרובנו יש מחשב, ולכוון את הכל לפני השמיטה, להוריד קצת, לכוון הכל לפני השמיטה, אנחנו רגועים, זה הכל נעשה בגרמה, יש אומרים שגרמה, הפעולות של גרמה קלות יותר בשנת השמיטה, אנחנו מכוונים את זה בערב השמיטה. מה הבעיה? את המחשב? אוקיי, אז אתה צודק, בחורף אתה יכול לפחות לכוון את זה, ואתה יכול לעשות את זה גם בשנת השמיטה, כדי שיהיה אוקמה בחורף, כדי שיהיה אוקמה בקיץ, אבל מה שאפשר לכוון, ומי שמסתפק בכיוון של ערב השמיטה זה בסדר, ואפשר לכוון איזה משהו ממוצע.
אם צריך לעשות את זה לפני כן, אפשר
להפיש את הסדנה של השמיטה. אה, זה באמצע השנה?
כן.
כן, אין שום בעיה, כן. אין שום בעיה, גם מותר להפעיל את הממטרות. אין שום בעיה להפעיל את הממטרות. אני רק אומר שכשעושים את הדבר בשיטה של מחשב, אז הדבר הזה הוא עוד יותר טוב מצד האספקט של גרמה. אבל גם אם לא היה לי ממטרות, הייתי חי לפני 700 שנה, אז היה מותר לי להשקות, כמו שהמשנה מדברת, בתחילת מרד קטן, אומרת המשנה משקים, איך מתחילה שם המשנה? בתחילת מרד קטן. מה? שמותר משקים ממעיין הרצה בתחילה בשנה השביעית, כן. במועד השביעית, כן. סליחה, עיר לתביע כזאת. כן. אז הלב יודע, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, אם לעכל, אם לעקלקלות. זה הסיפור שמובא שם, שראו מישהו שחותך ענפים, גוזם את הגפן. שאלו אותו, מה צריך להיות בשנת השפיטה? מה אומרת שם הגמרא? אז הוא אמר, לעכל בית הבד אני צריך. אני חותך כי אני רוצה את העץ הזה, לעכל בית הבד, לטובת בית הבד, שבבית הבד יש גזע, צריך גזע לבית הבד. ענו לו, הלב יודע אם לעכל, אם לעקלקלות. זאת אומרת, זה דבר שהשאלה למה את מדליקה. אם את אומרת, זה טוב שמשחקים, עכשיו גם. זו שאלה של מה הלב חושב. אם עכשיו את משחקת, אם עכשיו זה ממש של הילדים, והדשא בכלל לא במוצגים שאת יודעים אותם, ורק בעלי חושבת הדשא, ואת בכלל לא יודעת הדשא, וזה רק הילדים, לא נוגע בשמיטה, אבל אם הלב יודע שהנה אני מרוויח, אז על זה נאמר שאוקמה וזה הדבר שעשור. באמת, בדמה, בשנת השמיטה זה באמת דבר שחשור לכוונות, לא לכוונות, למטרות של הדברים שהם אלה שיעשו.
זה
נגיד כמה דבר
שמיטה.
אני לא יודע.
זה נגיד כמה
דבר שמיטה. פרות נרקות. בפירות וירקות אותו דבר. אתה שואל איך להשקות פירות וירקות? אם אני עושה את זה כדי לשמר משהו, דיברנו קודם על אוקמה שיש בו גם אברויה. אוקמה שיש בו גם אברויה, מותר. למרות שאני עושה אברויה בדבר אחר, אני שומר בסופו של דבר על משהו ומותר לשמור בשנת השמיטה, אז הדבר הזה יהיה מותר, גם אם הפירות מבריחים על ידי הדבר הזה. אם אתה לא חקלאי, אם אתה חקלאי, אז יש דינים אחרים, אם אתה שותף לאוצר ביידים, אז מותר לך לעשות כל מיני דברים הרבה יותר לטובת הפירות כדי שתהיה תנובה רגילה כמו כל השני, ואני לא נוגע כרגע באספקט הזה, אבל בגינה יש לך עצי פרי ואתה משקה כדי לקיים, לשמר את הקיים, אז אפילו שהפירות מורווחות. אסור לעשות פעולות, אני רוצה באמת, כתוספת למה שנשאל קודם, אסור בגינות לעשות פעולות כדי שהפירות יהיו יפים, כדי שאפשר יהיה לראות אותן כמו כל השני. לא, לא מדבר פה על פירות, אני מדבר פה על, אני מדבר כאן על על העניין של הנוי, ולא על שהתפוזים, שאתה בקושי אוכל משם שניים וחצי תפוזים, שהם יהיו יפים, אלא אם כן מדובר כאן על חקלאות, ומי שמתפרנס מכך, שההלכות שונות לחלוטין. כן, אז מותר לעשות כל מה שצריך לשמר את העץ, שהעצים לא ייפגעו. אני רוצה רק לבוא ניגע בעוד כמה... מה? אני משקיע את המינימום כדי לשמר את הצמחים, את הצמחים ואת העצים. סליחה? לא, אני לא מדבר כרגע על פירות, אני מדבר על הצמחים. אני שומר על הצמחים. ואני רוצה לראות עוד כמה דוגמאות. דישון,
אותו דבר בדישון, הטוב ביותר לסדר את הדישון דרך מערכת ההשקיה, דרך המחשב, לסדר דישון כבר בערב השמיטה. אם עושים דישונים בערב השמיטה, במיוחד כאן באזור, בגוש קטיף האדמה, איפה שגרנו קודם, האדמה הייתה אדמה קנה, היה חול, והכל, המים והדישון, הכל ירד מהר, אבל כאן האדמה היא כבדה, ואפשר לדשן ולהשקות, במיוחד אני מדבר על דישון, דישון בערב השמיטה, אפשר לשאול כל אחד את הגנן שלו ושיש לו, איזה דישון שומר לאורך זמן, ממש כמה חודשים טובים, אפשר לעשות דישון בערב השמיטה, ובוודאי דרך מערכת המערכת הממוחשבת, אין שום בעיה עם זה, ובשנת השמיטה, דישון שהוא לאוקמי ולא דישון שהוא לעבוי לתוספת צימוח, אלא רק לשמר את הקיים. הנה, כאן אנחנו רואים ביזום סדרה, מה שנקרא. וזאת לא מלאכה חקלאית, אני גוזם כדי שאפשר יהיה לעבור על יד הצמחים הללו שהם לא יפריעו, שהם לא יפריעו למעבר. הדבר הזה יהיה מותר לעשות אותו בשנת השמיטה, לא מדובר כאן בכלל על פעולה חקלאית. וכאן אנחנו מגיעים לגיזום של פרחים. גיזום של פרחים, אם הוא לאוקמי, אם הוא לשמר, בדרך כלל, אבל כשעושים גיזום בפרחים, אז המטרה היא להוסיף צימוח. לעברוי, וזה אסור לעשות בשנת השמיטה מדרבנן, לא עושים את הגיזומים הללו בפרחים, ובוודאי לא, טוב, אנחנו מיד נראה לגבי ורדים. הנה, כאן אנחנו רואים את הפיקוס הבנימיני הזה, שהוא פרוץ עדיין, ויש צורך בגיזום כדי למלות אותו. אסור לחצות את הדבר הזה בשנת השמיטה, אסור לגזום אותו בשנת השמיטה, כי המטרה של הגיזום זה למלות את כל העסק, כפי שראינו קודם לגבי גדר. מה? כן, ודאי. אני לא טוען שגינות נוי אין בהן שמיטה, שלא לא הובן לא נכון. כאן המטרה היא כשאני גוזם, אני עושה את זה כדי שהעסק יתמלא. זוהי מטרה של הצמחה של עברוי והדבר אסור בשמיטה. בברדים, כאן יש גיזום של ברדים, אחרי שהעסק מתייבש, אז גוזמים, אז מורידים את הגפנים, את הברדים. בברדים יש חשש איסור גורל. ממש זה כמו גפן. אנחנו יודעים שהגיזום כאן של הברדים הוא דומה לגפן בגלל שקודם כל ברדים משמשים גם לאכילה. משתמשים במי ברדים לדברים של אכילה. זה דבר אחד. דבר נוסף, ממש במקום של הגיזום של הורד, יוצא הצימוח, פורט הצימוח הבא. זה ממש דומה לגפן. ולכן, ברדים יש בהם חשש איסור תורה, ואסור לעשות את הפעולה הזאת בברדים. זה איסור מיוחד לגבי ורדים, שהוא חשש איסור תורה כמו בגפן, לפי היסודות שראינו. לעומת זאת, לקטוף, להוריד ענף של ורד, לקחת אותו ולתת אותו, להביא אותו לאימא לכבוד שבת, להוריד אותו מהגינה, אין שום בעיה עם זה. זה קטיף שכל ברור ומוכח, ונראה לעין שאני לא עושה פה פעולה לעברויה, אני לא עושה כאן פעולה צימוח, זה להוריד את זה, זה ההפך מצימוח, אני לוקח את זה, זה בולט בגלל המיקום של החיתוך, והיות והמיקום הוא נמוך, אז אין שום בעיה לעשות את זה בשנת השמיטה, הדבר הזה יהיה מותר. עכשיו, מה? כן. בצמח עצמו, הגיזום של הברדים לא, אבל הניקושים, הקוצים, את מדברת על הצמחייה שגדלה מסביב, צמחייה שגדלה מסביב, דיברנו על סדרי עדיפויות, הגרוע ביותר זה לעשות את זה בידיים, או לעשות את זה במעשב, או לעשות את זה בחימש מוטור, או על ידי ריסוסים, והטוב ביותר לעשות את הכל לפני שנת השמיטה. כמו כל מה שדיברנו קודם, בהתחלת העניין, על הנושא של ההיסטוריה. מבחינת הצמח עצמו, כדי לשמר אותו, איזה פעולות ישנם כדי לשמור? אם אתה רוצה את זה סתם שיהיה יופי, כל דבר, לעצב למשל שער, שיהיה בצורה מסוימת, אין עם זה שום בעיה, אתה רוצה שיר, כמו שדיברנו קודם, אני אשר... מה? אפילו שזה ורדים, כי אני לא... בתנאי שזה לא המקום... בתנאי שאני לא
חושב... תשביר אותי
שאתה רוצה. כן, אז אם אני מוריד את זה ואני לא עושה פעולה במקום, צריך להיזהר לא לעשות את זה באותה נקודה ששם יוצא צימוח, מתחת לברד שהתייבש, לא שמה, אבל להוריד ורדים כדי שלא יהיה קוצי, כמו שראינו, זאת לא אפילו להתאחד, זה בכלל לא מלאכה חקלאית, המטרה היא מטרה צדדית, לא חקלאית, והדבר הזה יהיה מותר, שהמטרה היא שלא יהיו קוצים, שזה לא ידיד או משהו כזה. כן. עכשיו, איך מתכוננים לשמיטה מבחינת פרחים?
כדי שתהיה תפרחת, כדי שהגינות יהיו פורחות בשעת השמיטה, כדאי לפני השמיטה לשתול צמחי פקעות, צמחי בצל, שיש להם כמה מחזורים של גידול בשעת השמיטה, ויוכלו לגדול שוב ושוב בשעת השמיטה, כמו הצמחים הללו. אלה צמחים שכדאי לשתול אותם, צמחי פקעות, צמחי בצל, או צמחים ושיחים רב שנתיים, ששותלים אותם לפני שנת השמיטה, ואז שותלים אותם ככה, בכל מקום שמים, שותלים צמחים בערב השמיטה, שבמהלך השמיטה, נגיד יש עונה של הצמח, של הביגוניה שהיא גדלה, ואז בתקופה שהיא כבר לא פורחת, אז יצמח צמח אחר במקומה. אז אפשר לבסט על ידי ששותלים צמחים רב שנתיים או צמחי בצל ותקעות, לבסט אותם במקומות שרוצים פריחה ובעונות השונות שרוצים פריחה, כל מיני סוגי צמחים לפי העונות של הפריחה שלהם, והכל עושים בערב השמיטה, ואוטומטית הקדוש ברוך הוא ידאג שבשמיטה כל דבר יצמח בתקופה שאנחנו רוצים ובעונה שאנחנו רוצים, זה יפעל גם בשנת השמיטה. כן? אז זה לגבי פרחים. וכן גם לגבי, אני רוצה להגיד, לדבר מילה אחת לגבי נטיעה של עצים. נטיעה של עצים, מותר לטעת עצים, עצי, אז אני לא רוצה להיכנס כרגע לטעמים ולנימוקים, אנחנו נלמד את זה בזאת של קרוב, בנושא של הנטיעה, אבל השורה התחתונה של ההלכה של הנטיעה של העצים, עצי פרי חשופי שורש, מותר לטעת עד תטווה באב. כדי שיהיו שבועיים לקליטתם באדמה, שהשורשים יחזו באדמה, ועוד חודש שתימנה שנת אורלה ראשונה, כדי שלא יראה מבחינת מניין שנות אורלה, אחר כך אחרי שלוש שנים, שהשנה הראשונה היא שנת שמיטה. אז השנה הראשונה היא השנה השישית, ולכן צריך את ה-40 באב שבועיים לקליטה, ועוד חודש למניין שנת אורלה, שזה נחשב כשנה למניין שנות אורלה. למה? זה לא נחשב לגבי. זה לגבי עצי פרי חשופי שורש. עצי פרי שהם באים בגוף בתוך שקיות, כן? אז מותר לטעת אותם עד כפתת באב, כי הם כבר נקלטו בתוך השקית, הם לא חשופי שורש, ובדרך כלל היום קונים סגור בתוך שקיות, ומותר לקחת את זה, זה כבר קלות, ואין בעיה שקליטה, רק צריך עכשיו חודש בשביל מניין שנות עורלה, מותר עצי פרי כאלו לטעת אותם עד כפתת באב. עצי סרק מותר לטעת עד כתבר באלול, רק כדי שיהיו שבועיים רק לקליטה, ועשבים, דשא ופרחים וכל הדברים האלה מותר לטעת עד כבר באלול, שזה זמן שלושה ימים, זמן הקליטה של הצמחים הללו. בשעת הדחק, לפי שיטת החזריש, נזכרנו את זה בזמנו, וכדרך אגב, מותר לטעת עם אילנות סרק וכל הדברים האחרים חוץ מאילנות מאחד, ממש עד ראש השנה. אבל עדיף אילנות סרק עד כתבר באלול, לפרחים ועשבים, עד כבב באלול, אבל ודאי שעצי פרי, בוודאי שאם הם חשופי שורש עד כבב, עד תתבר באב, ואם הם בסקית, עד כפתת באב. אני רוצה עכשיו לדבר על כל מה שקורה בתוך הבית, על הציצים, וגם לדעת קצת בנושא של החממות, שזה אחד הפיתוחים שבולטים מאוד בשמיטות האחרונות, דבר שיצא מבית מכון התורה והארץ, וזה מאוד רץ עכשיו, וזה בעזרת השם יהיה גם בשמיטה הקרובה, וזה נוגע לענייני המלאכות, ולא רק לעניין הצרכנות, ולעניין מה נאכל בשנה השביעית. גידול בתוך בית בשמיטה, מה הדינן של כל המלאכות שדיברנו עליהן, כשזה נעשה בתוך הבית? אז נתחיל בצמח שגדל סתם בתוך הבית, שיש קירוי, אבל הוא גדל על האדמה. כאשר הצמח גדל בתוך הבית על האדמה, בדבר הזה דן הירושלמי במסכת אורלה. אומר הירושלמי, בעזרת השם זה יהיה הנושא שלנו, גידול בחממות, מציעים מנותקים והציצים, אנחנו נדבר בשיעור הקרוב בשבת, כן, המשנה אומרת, עושים בתים, וזה נדבר, כן, אומר הירושלמי במסכת אורלה, רבי יוחנן המשנה אומר רבי יעלה, אילן שנטעו, אילן שנטעו בתוך הבית, הירושלמי דן כאן בשלוש נושאים, אורלה, תרומות ומעשרות השביעים. מה ההבדל ביניהם? באורלה הלשון של הפסוק, כי תבואו אל הארץ, אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורתו את פריו. התורה מדברת על ארץ. אז אורלה יש בארץ. כאן, אם אני נטעתי בתוך הבית בארץ, על האדמה, זה ארץ. לכן יש דין אורלה
גם כשזה בתוך בית, לכן אילן שנטעו בתוך הבית חייב בעולה. הוא פטור מן המעשרות, כי הלשון לגבי מעשרות, עשר תעשר את כל תבואה זרחה יוצא השדה, דווקא כשזה בשדה ולא כשזה בבית. בבית אין תרומות ומעשרות בדבר שגדל בתוך הבית, באדמה בתוך הבית. בשביעית צריכה, אומר ירושלמי, בשביעית יש לספק. למה? כי מצד אחד אומרת התורה ושבתה הארץ, אני מדבר על גידול באדמה שיש מתחת לבית, שיש על האדמה ממש, שיש קירוי, ומיד אסביר מה זה הקירוי, מה זה ההגדרה של הבית. בשביעית יש לי דילמה, מצד אחד הלשון של הפסוק ושבתה הארץ שבת להשם, ואם כך שביעית היא כמו אורלה, שהרי זה ארץ, הצמח הזה שגדל על הארץ. מצד שני אומרת התורה שדך לא תזרע, ואם כך התורה מדבר דווקא על שדה ולא על בית, ובדבר הזה יש ספק האם הדבר הזה אסור בשביעית או לא, או או לא. אז אם כך הגידול בקרקע בתוך בית הוא ספק איסור תורה. עכשיו יש עניין אחר, ומיד נעשה את התמונה הכללית. מה הדין, לא בבית, אלא אני מגדל משהו בעציץ בשנת השמיטה, בכלל לא באדמה. האם מותר לגדל בעציץ בשנת השמיטה? אז בדבר הזה אנחנו יודעים שבכל דיני תורה גידול בעציץ הוא נחשב אסור אבל מדרבנן. התורה לגבי כל דברים מתייחסת לעציץ רק כשהוא עציץ נקוב. עציץ נקוב שהשורשים שלו חודרים דרך החורים, ואז הוא נחשב חלק מהקרקע, והגידול בתורה, גידול בעציץ נקוב או גידול באדמה זה אותו דבר. מדרבנן, גם עציץ שאיננו נקוב, גם כשאני מגדל על בצורה מנוצקת מהאדמה, גם זה אסור. זוהי ההגדרה בנוספת גיטים וכל המקומות שגוזרים עציץ נקוב, עציץ שאינו נקוב, עת הוא עציץ נקוב. מדרבנן, כל עציץ, גם שהוא לא נקוב, נחשב כמו עציץ נקוב, כדי שלא יבואו להתבלבל ולטעות בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. ולכן גם עציץ שאינו נקוב, גם כשיש ניתוק מוחלט מהאדמה, הדבר הזה יהיה אסור, אבל מדרבנן. אז גידול במצע מנוצק בשטח פתוח, אסור מדרבנן. עכשיו, כששני הדברים הללו מצטרפים ביחד, גם בבית וגם במצע מנותק, אז הדבר הזה יהיה מותר בכלל, מתחילה בשנת השמיטה. יש לציין שלפי בעל פאת השולחן, גם במקרה האמצעי שגידול בקרקע בתוך בית, שכאן ספק איסור תורה, אומר בעל פאת השולחן שבימינו ששמיטה בזמן הזה ברבנן, בימינו הספק הזה יכול להיפשט לכולם, ולכן הוא אומר בעל פאת השולחן בסוף הלכות שמיטה, אפשר להקל בדבר הזה. החולים לא הקלו בדבר הזה, ואמרו, ובראשם החזון איש, אבל תתירו, כששני הדברים הללו מצטרפים, כשאנחנו גם מגדלים בתוך בית וגם במצע מנותק, כששני התנאים הללו מצטרפים, אז הדבר הזה יהיה מותר לכתחילה בשנת השמיטה. הדבר הזה בולט קודם כל בחממות, וכאן אנחנו רואים את הפתרון, את הפתרון האגרוטכני הזה של גידול בשמיטה, שאנחנו מצליחים כן לגדל בשנת השמיטה, אבל באופן שמותר על פי ההלכה. כל הגידול הזה זה פיתוח של מכון התורה בארץ, של להצליח לא רק לקחת את העיקרון ההלכתי, אלא גם להצליח להפוך אותו למשהו שהוא אפשרי מבחינה אגרוטכנית, שזה גם תגדלו ממנו גידולים כמו שצריך, במגוון הגידולים, שזה גם יהיה כלכלי. וכאן ישנם הרבה מחקרים איך מגדלים באמת בשנת שמיטה ומצעים מנותקים, וגם מצליחים להוציא גידולים מגוונים וטובים, וגם להצליח לשכנע חקלאים ללכת על זה, לעשות את זה, כדי שתהיה לנו תוצרת שהיא מותרת על פי ההלכה בשנת השמיטה, במיוחד בירקות שיש בהם איסור שכיחים ובעיות אחרות. אז זה אחד הפתרונות הגדולים. וכאן אנחנו רואים באמת דוגמה לבית. הנה בית, החממה. החממה היא בית. למה היא בית? יש לה תפנות, כמו בנחות מחיצה, יש לה 10-10 פחים, יש לה קירוי מלמעלה, ויש כאן גם מצע מנותק. העסק לא על האדמה, יש כאן כיסוי יריות פוליטילן לכל אורך החממה, ויש להם כאן עציצים, מגדלים בתוך העציצים, ממש מנותק מהאדמה ונמצא בתוך בית. החממה הזאת זו תמונה מחממה מגוש קטיף, הרבה מהתמונות שלנו זו תמונות מגוש קטיף. החממה הזאת היא גם עם רשתות, כדי למנוע כניסת חרקים, וככה מגדלים במצע מנותק בחממות, שזה אחד הדברים שהרבה מאוד חקלאים בגוש קטיף היו
עבדו בדרך הזאת ופיתחו את הדבר הזה, כל אחד עם הטריקים שלו ועם השיטות שלו. הדבר הזה הוא לא פשוט. כאן אנחנו רואים את הגידול בעציצים, בעציצים הללו. תשימו לב שהבעיה הגדולה של הגידול הזה זה בעיית המלכוז. איך אפשר לגדל כאשר ישנן יריות ניילון על האדמה? לאן ילכו המים? והדברים הללו מביאים הרבה הרבה בעיות של נספייה ורקבונות, ורקבונות מגיעים לשורשים ובעיות אחרות. לא אלאה אתכם בבעיות, אבל יש כאן, הפתרון הוא לעשות איזשהו שיפוע לכל אורך החממה. זה דבר שדורש הרבה דייקנות ומסירות של החקלאי. ויש כאן, אתם רואים את הפסים הלבנים למטה, שזה צורה, זה אחד הפתרונות. ישנן הרבה פתרונות אצלנו בגוש קטיף, היו הרבה הרבה פתרונות שחקלאים. זו דוגמה אחת לפתרון איך עושים ניקוז ואיך מגדלים ככה בצורה טובה. האדמה שאתם רואים בתוך הציצים זאת לא סתם אדמה, זה לא סתם חול. כל גידול וגידול יש לו את המרכיבים של של המינרלים, של מה שצריך כדי שיצמח מזה משהו. בסופו של דבר מגדלים את זה בתוך חממה ולא מגדלים את זה בחוץ, זה לא בתנאים הטבעיים של הדבר, זה בתוך בית. ונעשים הרבה מחקרים באמת איך מגדלים מה, באיזה עונה, באיזה מצעי גידול. והדבר הזה הוא דבר שכל הזמן הולך ומשתכלל, וישנם כל מיני פתרונות. פה אתם רואים את הפטנט של אחד החקלאים, שכאן הוא מעביר תפתפות לאורך העציצים, והטפטוף יורד מלמעלה, והוא נקודתי רק לתוך העציץ, והוא לא נופל בטעות על יריית הניילון, ואז אין עובש ואין בעיות ניקוז, אבל תמיד יש כן בעיות כמובן, כמו כל דבר, אבל זהו ניסיון לעשות את הדבר. והדבר הזה, אתם רואים גם כשהציצים הם קטנים, וזהו סוג מסוים, זה פתרון, זה אחד הדרכים. ישנם הרבה סוגים של הציצים במצעים מנותקים, זו דוגמה אחת, זו תמונה אחת.
הציץ מוגבל בגודל?
אני מיד מגיע לדבר הזה, כן. הציץ מוגבל בגודל, באמת אתה רואה פה שהציץ הוא קטן, אני מראה את זה עכשיו. הדבר הזה באמת הוא, קוראים לזה אוירבך, ראה בדבר הזה דבר חשוב מאוד. אז הנה אני עכשיו, אני חוזר מיד לדבר שלך, אני רוצה קצת לגעת בכמה דברים של הציצים, ובזה אנחנו מסיימים. כאן אנחנו רואים הציץ. יפה מאוד, הציץ. האם הדבר הזה יהיה מותר? אז הדבר, אחד הדברים החשובים שאני, כן, לא הסברתי ואני אסביר שוב, למה אנחנו צריכים בעצם יריות הניילון לכל אורך החומה? הרי יש לנו גם ציצים. ולפי ההלכה, לא רק הגזע אסור שיינק מהאדמה, אלא גם הנוף אסור שיינק מהאדמה. לפי התפיסה של ההלכה, ואני לא אכנס כרגע למשמעות של זה ומאיפה זה בא, גם הנוף אסור לו שיינק מהאדמה. ולכן כל החממה מכוסה ביריות ניילון, כדי שהנוף לא יינק מן האדמה ולא רק הצמח. ולכן במקרה הזה שלנו, יפה מאוד, יש פה עציץ על עדן לחנות, אבל יש כאן נוף שהוא ממש נמצא מעל האדמה, ולכן בעציצים הללו לא יועיל הדבר, וכל הקולה הגדולה של עציצים לא תהיה בדבר הזה. הקולה של עציצים במצעים מנותקים שראינו קודם מאפשרת באמת לעשות מלאכות בשנת השמיטה. כן, זה הדבר החשוב של הסכם זה הבאנו. כל מה שדיברנו, מותר לעשות את זה בעציצים הללו, המלאכות הללו, גם מלאכות דאורייתא. יש פוסקים שאמרו שמלאכות דאורייתא לעשות אותם על ידי נוכרים, אבל בדרך כלל הם מקלים לזה גם במערכת של אוצר הארץ, שמנסה לשכנע חקלאים ללכת על הגידולים הללו שמציעים נותקים. זה דורש הרבה השקעה כבר בשנת השמיטה. הרבה שואלים גם אני אצטרף לאוצר הארץ כבר בעונה הזאת, זה חשוב כבר עכשיו להתארגן. מה? גם זריעה וכל הפעולות יעשו במקומות האלה לכתחילה בלי בעיות. אבל כאן אנחנו רואים שהציץ נמצא, הנוף לפחות הוא מעל פני האדמה. הציץ הזה, כאן יש בעיה עם הציץ הזה. אומנם יש כאן הציץ, ונגיד שזה היה בתוך בית, הציץ הזה כל כך כבד, כל כך מסיבי, שמבחינת ההלכה, מי שמכיר, יש לנו כמה סוגיות שמדברים על דברים שהם בטלים אגב הקרקע. שזה כל כך כבד, כל כך מסיבי, שזה עכשיו חלק מהקרקע, ולכן אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה כאל הציץ. הציץ צריך שיהיה מטלטל, ולא משהו שהוא מוצק ויציב, והוא חלק מהקרקע. הנה, כאן אנחנו רואים את הפטיו הזה, שהוא נמצא אמנם בתוך בית, אבל יהיה אסור לעשות לו מלאכות בשנת השמיטה, בגלל שהוא חלק מהקרקע, הוא לא הציץ שמטלטל, הוא חלק מהאדמה ולא פתרנו את הבעיה, ולפחות איסור דרבנן יש בו, זה בתוך בית אמנם, וזה איסור דרבנן, אבל זה עדיין לא מותר לך תחילה. חוץ מאשר לפי בעל תנת השולחן. סליחה? כן, בקומה ראשונה, כן, 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 למרות הרצפה, הדבר הזה הוא חלק מהקרקע, והרצפה גם כבטלה, כפי שראינו בדבר הזה, מבחינת הסברה, אתה יכול להבין את זה טוב בדבר הזה. התפיסה, מה שרואים בהרבה סגיות בגמרא, לגבי הרבה הלכות, גם לגבי חושב, גם לגבי דילי ממונות, שדבר, וגם לגבי הבטרה, כל מיני דברים שקונים, מה נחשב חלק מהקרקע? שאני קניתי ממך אדמה, מה נחשב חלק מהקרקע? דבר שהוא, זה חלק מהקרקע, זה לא מנותק מהקרקע, זה אמנם היה פעם עציב שהביאו אותו לפה, בנו אותו, הוא כל כך יציב. גם הבלטות של הקומה הראשונה זה חלק מהאדמה. אם אני קניתי ממך אדמה והיו שם בלטות דבוקות האדמה, זה חלק מזה, אתה לא יכול לקחת את זה איתך. כן, המוכרת הבית קנה את הפרק 50 ועוד. מה? לא, זה דבר אחר. אני מדבר כרגע באמת על קומת קרקע. אז זאת סברה שקיימת, אני לא נכנס כרגע לסברה, אני רק מסבר את האוזן בזריזות. הנה, ההגדרה, מה צריך להיות גודל להציץ, זה שבן אדם אחד יוכל להרים אותו. אם בן אדם אחד, זה העונה לשאלתך. אם בן אדם יכול לטלטל אותו, ובאמת אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות שחקלאים מציעים כל מיני פתרונות של הציצים. של הציצים בשנת השמיטה. אתה חושב שיהודים סוחרים דברים כאלה? כן? אז הגדר הוא שאפשר יהיה, אנחנו שואלים את החקלאי, אתה יכול להרים את זה? אז הוא קורא לתאילנדי, בא תאילנדי, זה קורה בכל מקום, תאילנדי מנסה להרים, ואנחנו רואים איך שהכל נשפח וזה לא הולך, אז זה לא הציץ. וכאן הדבר צריך להיות מטלטל מלא נראי כאן, זאת ההגדרה של דבר המטלטל, או בגדר של 40 סאה, שזה 330 ליטר, יש גם הגדרה כזאת שמקמטת את הדברים, מקמטת בקף, לכדי שיעור מסוים. אז הדבר הזה יהיה אסור. דבר נוסף, צריך לדבר, אני רוצה להזכיר לגבי העברת הציצים, יש שמחמירים שמעבירים הציצים, שקונים הציצים, אז כשמעבירים אותם מעל פני הקרקע, לחסות אותם בשנת השמיטה, כי הם עוברים מעל פני הקרקע, כי הם יונקים. הרבה הקלו בדבר הזה, שמחמירים בדבר הזה, הרבה הקלו בדבר הזה, כי זה מעבר מהיר, כמה זמן, כמה דקות, אתה צריך להגיע למשאית, ולכן, אבל שתדעו שישנה גישה שאומרת שמוצאים הציצים, אז צריך לעטוף אותם. וכאן אנחנו רואים הציץ שהוא מטלטל, הוא בתוך הבית, הוא מטלטל, לא כמו הציצים שהיו קבועים ומחוברים עם חלק מהקרקע, ובדבר הזה אפשר לעשות מלאכות, אבל יש איתו קצת בעיה שהוא בקומת קרקע על הרצפה, ויש מי שאומר שקומת קרקע כאמור נחשב שזה עדיין חלק מהקרקע, ולא לעשות מלאכות, ולא לעשות מלאכות, לא להביא לשם טרקטור ולעשות מלאכות דאורייתא בעציץ הזה, אבל בעציץ הזה זה מושלם, פה אין שום בעיה בשביל השפיטה, זה מנצה מנותק, בתוך בית, זה עומד לו עם כיסוי הנוף, לא קשור לקרקע, מוקבע, והכל בסדר, והדבר הזה יהיה מותר בשנת השמיטה. אני רק רוצה... העציץ שהראיתי קודם עם הפסים הלבנים, הניקוד, כל העציצים הללו, אם ראית טוב, אז אני אראה לך את זה שמה, טוב, זה לוקח זמן להעביר את זה, אבל הציצים הם יושבים שם עם איזשהו חור שנמצא בצדדים, כן? תשים לב שכאן הדבר הזה מתלתל לגמרי, יש כאן התקל, זה המצאות של חקלאים שמושבניקים, יודעים להמציא המצאות, לכל אחד ממציא, אין דברים, זה לא פנים לאיזה חלוט. זה המצאות שמזמינים, הם חושבים מה הפתרון, והם ממציאים את זה, איך הם יעשו את זה, שזה גם יהיה מתלתל, וגם יהיה יציב, וגם יהיה מסודר, וגם יהיה אפשר לטפל בזה. יש פה מיליון שאלות, וכאן יש חסום של פתרון, שאתה שולט את זה בקלות, וזה הציץ לדלתל.
גם הציץ שישב על המצפה,
שאתה חושבים כדורים, 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 לא, אבל שם אנחנו דיברנו, לא, שם אנחנו דיברנו על רצפה, ופה אנחנו מדברים על יריות ניילון.
אז אני אעיר הערה, באמת. יש מי שאומר, וככה אנחנו נוהגים באמת, שיהיו שתי יריות ליל. באמת, בגלל, אתה הרגשת לך משהו. היריעה התחתונה, אני לא רוצה להתכנס פה לפרטים, בגלל ששאלת, היריעה התחתונה בתחילה גם הקרקע, היריעה העליונה, בחרמות שוחרר ולא
בתחילה
גם הקרקע. ולכן ישנה בחרמות הללו שתי יריות ליל. אני לא נכנס פה בין אבל הכל נחשב יחידה אחת, הכל צמוד ומחובר, זאת יחידה אחת, זה נחשב לגבי כל הלכות תורה, רצפה נחשבת חלק מהקרקע לגבי כל דיני תורה.
אמרת?
ופה יש שתי יריות לילות. ואתה אומר, או כן, הוא צודק, פה יש עוד כמה דברים. שומע, כאן יש גם את הניקוז הזה, אבל זה רק במקרה הספציפי הזה, הפס הלבן. ברוב החרמות אין את זה, הניקוז הוא בשיטות אחרות. יש כל מיני פטנטים של ניקוז מתחת לאדמה, אני לא אספר עכשיו הכל. ועוד דבר, יש פה עציץ. יש פה עציץ, זה לגמרי מנותק מה...
יש חלל, יש חלל,
מתחת לקרקע. עכשיו לאחרונה שמענו על המצאה החדשה של הרב מרדכי אליהו, שבחממות הללו צריך שיהיה חלל מתחת לעציצים. אנחנו מנסים לאכול את זה, אבל בפשטות לא צריך שיהיה חלל, גם אם אין חלל זה בסדר. ולעומת זאת, שימו לב, בעציצים הללו יש חורים. עכשיו, אם החורים הללו הם חורים קטנים של שורשים לא יוצאים מהם פחות משני סנטימטרים, זה נחשב עציץ שאינו נקוב. ואם החורים הם גדולים, זה נחשב עציץ נקוב. הבעיה היא בנוף. אתה פותר בחלל את מה שבתוך הציץ, אתה לא פותר בזה שאתה עושה חלל את מה שיש בנוף, כי הנוף נמצא מעל הרצפה. יותר מדי התעסקתי פה בשאלה של הרצפה, וזה באמת לא, זה באמת לא העיקר. אני רוצה רק לגעת בנקודה האחרונה, ממש אחרונה, וזה פרחים. לדעת שכשמגדלים, כשקונים פרחים, צריך לדעת, דיברנו על מלאכות שעשו עצור בשנת השמיטה, הרבה ממגדלי הפרחים עדיין לצערנו, לא כל כך מאופסים, יודעים מה לעשות, איך למכור פרחים בשנת השמיטה. ולכן צריך לדעת שקונים פרחים בשנת השמיטה, הרבה מהפרחים גדלים באיסור, וצריך לקבל אישור ולדרוש מכל אחד במקומות שהוא קונה פרחים, אצל שושי או אצל לא יודע מי, לקנות פרחים וכבר לידע את בעלי המשתלות, ורואים כאן כל מיני משתלות שעושים כל מיני ניסיונות ופרסומות לחודש השמיטה, זה נחמד מאוד, אבל זה דורש גם כן לחץ ציבורי, לבקש באמת שהגידולים שמוכרים, הפרחים שמוכרים, יהיו כאלה שלא נעשו באיסור, אחרת כשאנחנו קונים זה מגיע לזה מסייע לידי עוברי עבירה, וצריך שיהיה או אישור שהפרחים זה במקום שנמכר על יתר המחירה, או פרחים ממצא מנוצק, או מייבוא, אבל לדעת שגם בפרחים, כמובן כמו כל הדברים הללו, יש משלם בבית. כן. אני סיימתי, אם אפשר, כן, אפשר לשאול. אז דיברנו על זה שיש מי שמחמיר לעטוף את הדבר כדי שלא יהיה יניקה מהקרקע גם בזמן המעבר, אבל אנחנו לא מחמירים בדבר הזה. אפשר לקחת בחצי שעה הזאת שעוברת מהבית מהמשתלה לבית ולקחת את הדבר בלי בית. כן. בין מה? כן. לא, יש גישול שהוא למנוע מזיקים, יש גישול שהוא להגביר את הורמונים של הצליחה למשל, אבל יש גישול שהוא למטרה של הבקרה, או להגביר את ההורמונים או גישול של הבקרה, אבל יש גישול שעניינו לחיתון, עניינו למנוע מזיקים, זה הדבר שמותר הכל, וזה כזה שעוד, אם אנחנו לא מבינים כל כך בשנים שהגנם שאנחנו קונים, צריך לשאול איפה שקנינו את הדשן העולם, להתעניין מה המטרה של הדשן מסוים שאנחנו משתמשים בו, האם המטרה היא להוסיף צימוח או המטרה היא לשמר. אוקיי, כן.